שבת, חיי שרה. אנחנו נדבר על בחירת רבקה לאישה. ואברהם, מה? כתוב ככה: ואברהם זקן בא בימים, ואדוני בירך את אברהם בכל, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, סימנה ידך תחת ירחי, ואשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, יישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם, ישמר לך פן תשיב את בני שמה. אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, אשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. ונותבע אישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישב עלו על הדבר הזה. שלושה דברים ברורים מצטווה. זה לא הנושא עכשיו. שלושה דברים אומר אברהם לעבד. מצווה תעשה אחת, ושתי מצוות לא תעשה. מצווה תעשה, אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני יצחק. כלומר, לך אל ארצי, אל מולדתי, ושם תמצא אישה ליצחק. איפה זה ארצי ומולדתי? זוהי חרן, העיר שבה יש דיון בראשונים, האם מוצאו של אברהם. מה? הוא מצווה אותו מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה. הוא מצווה אותו להגיע לחרן ולקחת אישה ליצחק מבנות חרן. יש דיון בראשונים מה היה מוצאו של אברהם, מאור או מחרן, אור כסדים. זה משנה, אבל לא משנה כך עכשיו. חרן, עיר ידועה שנמצאת היום בגבול של בין טורקיה לסוריה. מי שמתעניין, יש מקום מדויק. שתי מצוות לא תעשה. דבר ראשון, לא אישה מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. כלומר, לב חמור לעבד שלא יביא אישה מבנות כנען, הבנות המקומיות. לב שני, הלב השני אומר, סליחה, יצחק את בני לא תשב שמה. כלומר, דבר מעניין, כמו שיצחק עצמו לימים ישמע מהקדוש ברוך הוא את המילים גור בארץ הזאת, אל תרד מצרימה, מקדים את הקדוש ברוך הוא אברהם. אם האישה לא תרצה להגיע לכנען, יצחק לא ישוב אליה. זאת אומרת, לא לבנות כנען ולא לתזוזת וגלות יצחק לחוץ לארץ. זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור מאוד, מאוד עכשיו מדויק. אישה מבנות חרן שתסכים ללכת לכנען, ובשום פנים ואופן לא מבנות כנען, ובשום פנים ואופן לא להשיב את יצחק לשם. מעולה. נשאלת השאלה, מה רע בבנות הכנעני? הלא ודאי שיש מהן טובות. הייתכן שבנות הכנעני לא נמצא, לא תמצא אחת טובה? וכן, נשאלת השאלה, מה יש בבנות חרן? דווקא שם נמצאים כל האוצרות הנשיים המתאימים. השאלה הזאת היא שאלה קשה, אבל אפשר לראות כאן רמז והתרמה למה שיבוא בהמשך התורה. בהמשך התורה אנחנו נמצא מצווה שאומרת לא תתחתן בם. המצווה הזאת לא מדברת בפשט שלה, לא בצד ההלכתי, לא מדברת על כל הגויים, אלא המצווה הזאת נאמרה שאתה מגיע לארץ ישראל, אתה כובש אותה, אתה לא קוראת ברית עם העמים שיושבים בארץ. בכלל זה לא תתחתן בה. חתונה זה גם ברית. זאת אומרת, זה כמו שהמצווה של ימים תהיה לזרעו של אברהם, שאסור להתחתן עם בנות כנען, אז אברהם, כמו שאמרנו, מבחינת סימן לבנים, הוא כבר מעצמו מודע לעניין הזה. אנחנו מבינים עדיין למה כל כך, אבל כן, לא בנות כנען, זה, איך לזה זה מובן. אבל מה יש בהליכה לחרן דווקא? אז לא בנות כנען, אז בוא נלך למצרים, בוא נלך ל... יודע מה, מה שהיה פעם. השאלה הזאת נתונה, השאלה הזאת נפטרת על ידי דברי הרשב"ם, גם אבן עזרא, שמדגישים שאברהם אבינו אמר כי אל ארצי ואל מולדתי תלך. ומה פירוש מולדתי? מולדתי משפחתי. כלומר, המצווה לא הייתה ללכת לבנות חרן בכללי, אלא המצווה הייתה ללכת למשפחה של אברהם, לענף המשפחתי שנמצא בחרן. לא כל המפרשים הסכימו ככה להבין, ויש כאן בעצם דיון פרשני מרתק, מורכב, בהשוואה בין הסיפור שמספר העבד, בין התיאור הראשוני. יש כאן דיון שלם. בואו נעשה טובה לעצמנו ברגע זה. לא ניכנס עכשיו. אני אזכיר את החולקים על כך. כרגע אני הולך בדרכם של טובים, שהיא הרשב"ם, אבן עזרא ורש"י, שאל ארצי ואל מולדתי, הכוונה תלך למשפחתי. הדבר הזה פותר את השאלה מה יש בחרן. ובואו נחזק קצת את ההליכה דווקא לחרן. מה שאתה אומר שכתוב במפורש, בגלל שהעבד אומר אל משפחתי. הרבה מאוד מפרשים אומרים שהעבד שינה מהאמת כדי, בגלל כל מיני סיבות. לכן זה סוג שכתוב במפורש, אבל לא בטוח, זה גם נתון לפרשנות. בעצם קשה להכריע. אני עכשיו הולך בדרך הזאת, כי אני חושב שעל ידי המובן הסיפור פה בצורה יותר, מה הסוד בסיפור. אבל, אז אל משפחתי. ההליכה של אברהם להביא, המצווה של אברהם להביא אישה מהמשפחה שלו, היא מאוד 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 מובנת. וזאת למה? מכיוון שאם אנחנו מסתכלים בדור הקודם של אברהם, של יצחק, ובדור המאוחר ליצחק, אנחנו רואים את זה כסיפור חוזר. ולשם כך, בואו נחדד, הייתי צריך פה לוח, אבל אני סומך על החזות שלכם. בואו רק נצייר לנו את הענף, אילן היוחסין, של תרח. התורה כותבת, ואלת בסוף פרשת נוח, התורה כותבת, שימו לב טוב, ביטוי שהוא מאוד מטמיע. התורה כותבת בסוף פרשת נוח, ואלה תולדות תרח. חבר'ה, לבוא בתורה, בספר בראשית, שיש כאלה שמכנים את ספר בראשית, ספר התולדות, כי נדמה לי 11 פעמים כתוב אלה תולדות. מי אלה תולדות השמיים והארץ, אלה תולדות נוח, אלה תולדות תרח, אלה תולדות יצחק, אלה תולדות עשיו, ישמעאל, עשיו, יש אלה תולדות כמה פעמים. להיות בעל כשהתורה תכתוב אלה תולדות פלוני, זה צריך להיות מישהו מיוחד, צריך להיות כאן משהו מיוחד, כמו תולדות נוח, כמו זה ספר תולדות אדם. למשל, אין אלה תולדות אברהם, סתם, מאוד חשוב. אז שכתוב אלה תולדות תרח, כבר אני רומז ואומר, משתמע שתרח יש לו נשמה שחשוב לנו לדעת את צאצאיה, את תולדות הנשמה הזאת. ואנחנו רואים שיש לתרח שלושה ענפים. ענף אחד, אברהם. ענף שני, הרן. ענף שלישי, נחור. קרה תקרית עצוב למות באמצע החיים. והנה, הרן מת על פני תרח אביו. ולהרן יש שלושה ילדים. לוט, מלכה, ועסקה שעכשיו נלך לפי הכיוון שחזל שהיא שרה. זאת אומרת, הענף האמצעי משלושת הענפים של תרח נגדע. והוא הענף של הרן. והנה אנחנו רואים שהאחים אברהם ונחור הם בעצם משוחחים על הילדים שנשארו יתומים בדרכים שבהם משוחחים עליהם בעולם העתיק. נחור לוקח לאישה את אחייניתו, בת הרן אחיו, את מלכה. אברהם לוקח לאישה את עסקה, שרה. ולוט הוא הבן המאומץ, עד שהם ייפרדו, והסיפור ידוע, ולוט הוא הבן המאומץ של אברהם. זאת אומרת שאנחנו... מלכה מתחתנת עם נחור. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש דבר שיקרה בשפה המקראית סוג של ייבום. ייבום פירושו הדאגה אל 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 המת ששמו יישאר. ומביאים כאילו זרע מהמת. איך? מאמצים את בנו, ובעיקר מתחתנים עם בנותיו. מי? האחים שלו. מעולה. יוצא לפי זה שבעצם אברהם לקח את הרן לארץ ישראל. שהרי הוא לקח גם את לוט, גם את שרה, עסקה, שרה. מי מזרע הרן, מי נשאר כביכול לא בבית אברהם? מלכה. ומלכה מולידה את רבקה. זאת אומרת, היא יולדת בתואל, ובתואל ילדת רבקה. רבקה היא נכדה של נחור. ולרבקה אח ושמו לבן, ולא שתי בנות, רחל ולאה. אז בדור, בואו נלך שלושה דורות. בדור של אברהם, אברהם מאמץ את עסקה ואת לוט. בדור של יעקב, איך כתוב בסוף פרשת תולדות? בואו נקרא, אני קורא לכם. בסוף פרשת תולדות כתוב, ממש כמו אצלנו. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו. ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, מוכר לנו. קומלך פדן הארם, בית הבתואל, אבי אמך. יש לנו ענף בחרן. וקח לך משם אישה, מבנות לבן אחי אמך. לך אל רחל ולאה, ותיקח אותם. או, עדיין הוא לא יודע מה מצפה לו. מבנות לבן אחי אמך. אז אם אני רואה את הדור הראשון שבו אברהם לוקח את עסקה, את הדור השלישי שבו יעקב הולך להביא את רחל ולאה, אז כשאני מסתכל על הדור האמצעי, דורו של יצחק, אני יכול לשער שיש פה איזה קו מנחה יסודי. הולכים להביא אישה מהענף של נחור, או יותר נכון, מהענף של ארן, כלומר ממילקה, מזרה של מילקה, שהיא ביתו של ארן, שזה המשך של תולדות תרח. כאילו הולכים ללקט עוד נשמות מהענף הזה. זה יכול להיות הסבר מעולה, למה ללכת לחרן? ויש לזה גם רמז בתורה עצמה. כולנו מכירים, גלעד הזכיר את, את, את סוף פרשת לך לך, וירא. אז בואו נזכר, שם כתוב, אחרי עקדת יצחק, אז פתאום התורה מספרת לנו, באותה תקופה כנראה לא היה וואטסאפ, אז פתאום אדם מקבל מכתב כמו בארי פוטר שמקבלים מכתבים מהציפורים. אז הוא מקבל מכתב, והיא אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם, אני אומר, הנה ילדה מילקה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ ואת בוז ואת כמואל ואת כסף ואת חזור. דרך אגב, יש שם 12 צאצאים, שזה מספר מחץ פה. ובתואל ילדת רבקה. זאת אומרת, הוגד לאברהם, ומיד אחרי זה, נעשה את השליחות. אז כאילו החיבור בין הפרשיות אומר, סיפרו לאברהם שרבקה נולדה, ואז בום, התנוצץ בליבו של אברהם הרעיון הזה להביא את רבקה לבית אברהם. אם כן נסכם, עלה בעדינו להסביר היטב את פענחנו, אפשר להגיד כביכול, פענחנו את השליחות שאברהם מצווה את עבדו. אברהם אומר לעבדו, אתה לא מביא אישה עם בנות כנען, כי זה קו שילך איתנו לאורך כל הדורות. אתה לא מחזיר את יצחק לחרן, אתה מביא אישה מחרן, לא סתם מחרן, ממולדתי, ממשפחתי, כלומר, מזרעו של תרח, של ארן, של מילקה, בפועל, לך תביא את רבקה. זה, לכאורה, אני יכול להגיד שזה הפשט, אבל זה מאוד נראה. בוא נעמיק בזה, למה, מה משמעות השליחות הזאת? כי נפתלי רוצה לשאול אותי, אז מה פתאום העבד בא לבאר, ולא, אני אשאל אותי, לא רוצה לשאול את זה? מה? מה עושה לשאול?
למה גם לא להגיד ישירות,
תביא את רבקה? זו שאלה אחרת. שאלה טובה. השאלה שלך, אני כועס עליה. למה שלא יצא לחוץ לארץ? בסדר, אותו לא שולחים, שאל יעקב. למה, מה זאת אומרת? כי יצחק עניינו להיות בארץ. וזה סוד גדול של יצחק, שאולי נדבר בעזרת השם אולי, שבוע הבא. ויעקב, יש לו סוד אחר. יעקב הביא לעם ישראל את הרכיב של הגלות, של נצחיות, כי אם יש גלות יש נצחיות, ויצחק מביא את הרכיב של אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים. מכיר את השיר? יש כזה שיר? מישהו מכיר? אוקיי, תן. אז יש כמה?
בגלל שנראה אברהם היה אדם שמור,
לא, בוא נסביר את זה, בוא, הרי זה לא, מה זה, לא פה שמות. דווקא אתה מהשומרון, דווקא אתה, איפה ראית קקלת המצבה? כן. אנחנו נעמיק בזה תכף. ובאשר השאלה של איתן, זה אמת הסיבה שיש פה כמה כיוונים פרשניים. וזו שאלה, שאלה גדולה. יש פה דיון שלם, האם באמת הוא התכוון לרבקה ספציפית? זה מתח פה מכל הפרשנים. כשיש כזה מתח, אני חושב שכנראה זה מורכב. אתה צודק, שאלה טובה. אין לי תשובה שאלה שלך. טוב. בוא נעמיק מתוך השאלה של אל, נעמיק שנייה אחת. מה בעצם המשמעות להביא? בעצם השאלה היא, יש כאן התחלה של המושג עם ישראל. כנסת ישראל. כנסת ישראל זה לא חבורה של אנשים שמאמינים בכמה רעיונות. מי הוא יהודי? יהודי הוא מי שנולד לאמא יהודיה. ויהודי זה לא מישהו שמאמין בכמה יסודות ועושה כמה מעשים. ואם אתה מסתכל על הגזעים היסודיים שמתארת לנו התורה בפרשת נוח, יש לך את שם, את חם ואת יפת. ואנחנו יודעים שחם הוא סיפור בפני עצמו. הוא בעצם התקלל, והוא לא משם, זה העיקר. ובנות כנען הם בעצם, בנות כנען הם חם, כנען. חם הוא אבי כנען. וזה בעצם בא ואומר שחשוב מאוד לשמר את את המשפחתיות. זה לא המשפחה שלנו. אנחנו לא בונים עכשיו קאט, אלא אנחנו משפחה. אז דווקא מובן למה מצרפים למשפחה. תכף נבין יותר. אבל למה דווקא המשפחה שלי, זה כבר התחלנו לענות על זה. כי יש כאן משהו בנשמת תרח. והיא איזשהו חלק מנשמת תרח, רבקה. והשאלה מה היא נשמת תרח? זאת אומרת, נשמת בנות כנען, בנות כנען הן הכי רחוקות. מי שירצה להגיד שאפשר לקחת איזושהי אישה מבנות חרן, גם זה לא יקשה לי, כי בחרן גרו הזרע של שם, עבר. זאת אומרת, גם הם הרבה יותר, זה לא יפת ולא חם, אלא זה שם. זאת אומרת, בכל מקרה יש איזשהו יתרון לבנות חרן באשר הן, אפילו אם לא נגיד שמדבר במשפחה. בעצם מה שהוא אומר, תיקח אישה יהודיה. אבל המילה יהודיה היא לא הייתה אז קיימת. אבל זה בעצם סוג של מה שהוא אומר לו. לך תביא אישה שהיא מהמשפחה. אוקיי? וכך מתחילים להבין את החשיבות של המשפחה. ותכף נבין. בואו נמשיך לשאלה שחשבתי שנפתלי ישאל, אבל בגלל שהוא מכיר את השיעור הזה, אז הוא לא רוצה לגנוב לי את הזה. אז כן. אז כתוב בהמשך שהעבד, אתם יודעים שחז"ל אומרים שמשהו, למרות שהעבד הזה הוא עבד מדהים, הרי כולנו יודעים שזה אליעזר, כולנו יודעים שהוא אחר כך התגלגל בנשמתו של טווי, עבדו של רבן גמליאל. זאת אומרת, מדובר כאן בעבדים שהם אנשים ממש עפר אנחנו תחת צדיקותם. אבל חז"ל אומרים, ולמרות שהעבד כאן הוא פשוט מדהים בכל הדבקות שלו במשימה, חז"ל אומרים שהיה לו קצת קשה עם השליחות של אברהם, וזה נרמז במילים הבאות. העבד אומר לו, אולי לא תורה האישה ללכת אחריי. אולי. המילה אולי, יש לי שתי משמעות. לפעמים אולי זה חשש. לפעמים אולי זה משאלה. כמו שאומרים, יש, אני לא יודע באיזה נוסחים זה נמצא, אבל יש נוסח בתפילה, אחת התפילות של
ימים נוראים.
אולי יחוס עם עני ואביון. אולי ירחם. זה לא אולי כי זה אופציה. הלוואי. זאת אומרת, יש כאן איזה רמז, הלוואי לא תביא האישה ללכת אחריי. וחז"ל אומרים שהוא לא כך הבין מה רע בבת שלו. עכשיו אליעזר הוא באמת בחור נפלא, והוא שייך לזרע חם, הוא איש כנען, והוא באמת לא כל כך השכיל להשיג את מהות ההליכה דווקא, נפתלי אחיך פה, אחיך פה, הוא לא השכיל להבין את הדבקות של אברהם דווקא באותה אישה בחרן, וזה עכשיו יבוא לידי ביטוי. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו. זאת אומרת, הוא ממש הגיע, 10 גמלים, שתבינו, עם טוב אדוניו בידו, זה בערך כמו לנסוע בשיירת של יגוארים. היום ראיתי יגואר פשוט. זה רכב טוב, לא? אז יש משהו יותר טוב? מה יותר טוב? יש. לא. כן, אז זה שיירה כזאת של גמלים, במיוחד לפי החוקרים שאומרים שגמל אז לא היה מבוית, ומדובר במשהו כאילו ממש, איך אומרים, ססגוני, אקזוטי, מיוחד. טוב, לא משנה, לא קשור לשיעור. וכל טוב אדוניו וידו, ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור, ויברך הגמלים מחוץ לעיר, אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. אז כאן אומרים לנו חכמי הריאליה המקראית, שבאותה תקופה, אז הבאר בשעות הערב שבהם הבנות הולכות לשאוב מים, מדובר בזמן שהבאר וסביבות הבאר, הרחבה של יד הבאר סגורה לגברים. זו הסיבה שהוא לא יכול להיכנס פנימה, והמשרתים הרבים שהלכו שם בוודאי לא יכולים לעזור לאף אחד, כי זה מחוץ לתחום עכשיו. ואז הוא מתפלל תפילה. אנחנו רואים בתפילה, לפי דרכנו, שהוא בעצם, אפשר להגיד, שינה את המשימה. משום שאם נסתכל על יעקב שהולך ומגיע לאותה באר, אז מה יעקב אומר לרועים האדישים והקשוחים בפרשת ויצא? הוא אומר להם, הידעתם את לבן בן נחור, ויאמר, חי מאין אתם? מחרן. הידעתם את לבן בן נחור? ידענו. השלום לו? שלום. לא טיפשו אותו, אבל זה מה שצריך לעשות? לבוא ולשאול, מה הכתובת של משפחת אברהם? של נחור? והוא, אולי זה קשור, יפה. והוא במקום זה, אולי זה קשור. יש מצב. והוא, במקום זה, שנייה. אז מה שאתה אומר, נכון, אז אני מסכים איתך שזה אולי מה שהתכוונו חז"ל. רק שנייה אחת. עכשיו יוצא, הוא בא והוא מתפלל תפילה. בתפילה שלו הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו שהמבחן יצליח, ככה אני מסביר את זה. מה המבחן? כולנו יודעים. מבחן, בוא נתעמק במבחן של אליעזר. אליעזר עושה חשבון כזה. מהי המצווה של בית אברהם? הכנסת אורחים. אז מי יכולה להתאים להיות בת נאמנת למשפחת אברהם? הכנסת אורחים. ואז הוא עושה לה טסט של הכנסת אורחים. וכמובן מדובר כאן, כמו שכתובים כל אנשי הריאליה, מדובר בדבר מאוד קשה. אתה מבקש מנערה שת... תיתן לך מאחת השואבות, שתיתן לך מים כי אתה צמא, זה, והיא תיתן לך מים, זה טבעי. זאת אחת שלא תיתן לך מים, היא צריכה להיות באמת מחשפה, אבל שהיא תסתכל ימינה ושמאלה ותשאל את עצמה, מי זה פתאום מבקש מים? איך הוא הופיע פה? והיא תרים את העיניים ותראה שיירה של גמלים, והיא תבין שמדובר בהלך. והיא תבין שכנראה הרגישות תגרום לה להבין שכנראה לא רק הוא צמא, אלא גם האנשים שאיתו, ולא רק הם צמאים, אלא גם הגמלים. ולהחליט שהגמלים לא יכולים, הגברים לא נכנסים עכשיו לבאר. וגם באר זאת באר של העיר, לא כל אחד עכשיו בא ועושה מה שהוא רוצה. ולהתחיל, ולחשוב שהיא, להחליט שהיא מתמסרת אל השקיית הגמלים. וכמו שכולם יודעים, גמלים שהם מתאפקים לשתות המון ימים, אבל כשהם שותים, שותים עשרות ליטרים. אז אומרים שהעבודה הזאת לוקחת כמה שעות. כמה שעות. אני נוהג תמיד להגיד פה, אז ככה יש הרבה שכבר שמעו אותי, שזה כמו שאתה נוסע מאשדוד לגן יבנה, ומישהו עוצר לך, ושואל אותך, לא לגן יבנה, אלא לבני עיש. אתה נוסע לבני עיש, ומישהו בא ועוצר לך, מחפש, שם ידו, ואתה עוצר לו, ואתה שוב, הוא שואל אותך, לאן אתה מגיע? אז אתה אומר, מה אתה שואל אותי? לאן אתה צריך? הוא אומר, אני צריך את צפת. אין בעיה. אתה מסיע אותו לצפת וחוזר לבני עיש. זה פחות או יותר מה שהיה פה. זאת אומרת, מה? רק שההבדל הוא שלנהוג ברכב לצפת בחזור, אם יש לך רכב טוב ומוזיקה טובה, ואיך הבעיה שם כמה שקלים לדלק, זה לא כזה קשה. אבל לעבוד כמה שעות בהשקיית הגמלים, זה, בקיצור, זה חבל הזמן. ואז רבקה עומדת במבחן בהצלחה גדולה. אז מה אנחנו רואים? שבעצם יש כאן איזו בעיה. מי שלח אותך לבחון את רבקה? כלומר, את האישה? ומה היה קורה? אולי זה מה ש... חזל התכוונו שגילת ציטט את חזל, שהוא שאל שלו כהוגן. ומה היה קורה מתי יוצאת אישה? ואז הוא היה מגלה שהאישה הזאת היא פלמונית שלא קשורה בכלל למשפחה. אז הוא היה אומר איזה בסה ומתאכזב. אולי על זה הוא התפלל שהוא יקלה בול. אולי זה הפירוש. והאיש משתאה לה, מחריש לדעת, הצליח השם דרכו אם לא. שומעים את הפסוק הזה, לא מבינים, קצת לא מבינים, למה הוא שואל, הצליח השם דרכו אם לא. הנה, מה שביקשת קיים, הצליח השם דרכך. אבל יש לו בעיה, לפי דברנו, לפי פירושנו, כי הוא לא נשלח לחפש אישה טובת לב, הוא נשלח להביא את רבקה. ואז בעצם הוא אומר, וואו, הלבה וזה... כאילו, הלוואי ויהיה הבינגו. ואז מה שקורה, שהיא אומרת לו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה, אז, ויקוד האיש וישתחו להשם, ויאמר, ברוך השם, אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו, וכולי. אנוכי בדרך, נחני השם, בית אחרי אדוני. כאילו, משמע, אני בעצם הלכתי בדרך שלי, על השם מה שנקרא, המבחן של אברהם, המבחן, השליחות של אברהם והתפיסה שלי התאחדו ויצא כאילו פוקס במרכאות, יצא מדהים. אבל בכלל הקושייה הגדולה על אליעזר בכלל, איך באת לעשות כדבר הזה ולא הלכת ישר. אני לא רוצה להיכנס בדיוק למה הוא שינה, כי אנחנו מבינים שהוא שינה, כי הוא לא השיג את הסוד של בחירת רבקה בדרך של אברהם, ללכת למשפחה שלי, כי יש משהו במשפחה שלי. מה עומד במאחורי הדברים?
למה הוא שינה? עכשיו אני הולך להסביר את זה. בעצם, מה נדרש מהאישה אליבא דאברהם? נדרש, מי הוא יהודי לפי אברהם? לפי אברהם בעצם נדרש שני דברים. שתהיה שייך לאיזשהו זרע קדוש, או איזשהו גזע. אתה מסביר קצת על מהות הגזע הזה. ודבר שני, וזה כן מבחן של אברהם. מה היה המבחן של אברהם? היה מבחן מאוד גדול. המבחן של אברהם היה המבחן שלו עצמו. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואמר לו, אברהם, לך לך מארצך, מולדתך. ואברהם קם והלך. אברהם בעצם מעמיד, כיוון שיצחק לא יעמוד במבחן הזה, כי יצחק לא יוצא מגבולות הארץ, אז כביכול היסוד הזה, איפה הוא יחיה ביצחק? אז אברהם בעצם מה שהוא עושה, הוא עושה רבקה את המבחן שהוא עבר. ותראו איך זה בא לביטוי הפסוקים. נקרא לנערה ונשאלה את פי האומרים המשפחה. עכשיו הם אומרים רק שנייה אחת, לפי חוקי הנימוסים, צריך פה להישאר, ימים או עשרה וכו'. לא, לא, חבר'ה, בואו נשאל אותה. התלכי עם האיש הזה? כשמשאלים את השאלה, התלכי עם האיש הזה? לך לך מארצך, מולדתך. אברהם היה בדיוק באותו בית, באותו חרן. ובעצם, שוב נשאל את השאלה, אברהם, אתה הולך לארץ כנען? התלכי עם האיש הזה? והיא אמרה, מילה אחת, ותומר, אלך. אז הנה, זה המבחן של אברהם. אפשר להמשיל את זה לסוגיה של מה שנקרא היום דייטים. מה שהיה פעם נקרא פגישות. אז יש שני סוגי בחורים. אחד שאני לא אוהב, אחד שאני אוהב. זה שאני לא אוהב, זה כמו העבד פה. והעבד זה הוא צודיק. וזה שאני אוהב זה כמו אברהם. אחד בא לאישה, ויש לו בכיס רשימה של תכונות שהוא רוצה למצוא בה. כלומר, עם טובת לב, עם נדיבה, עם בעלת חוש הומור ורגישה. ואז הוא נפגש איתה, ותוך כדי הפגישה, הוא מסתכל, ובלי ששם לב, הוא רושם V או X או V עם X, על כל מיני תכונות. כן? כאילו משמע, כאילו אני מושלם, עכשיו באתי למצוא את המושלמת שלי. זה מה שאני לא אוהב בזה. זה תפיסה של כאילו לבחון על פי המעשים החיצוניים. לעומת זאת, אברהם זה בחור שנפגש באופן הבא. הוא בא ומספר למפוגשת על החלומות שלו. והוא שואל אותה, את הלכי עם מי? האם חלומותיי יכולים להיות חלומותייך? כמובן שבדייט נמצאת גם לשאול אותה מה החלומות שלה. גם אולי יש לה חלומות שהיא צריכה לשאול אותך, אם אתה רוצה להצטרף לחלומות שלה. אבל לצורך העניין, בעצם, אני לא מודד אותך, אלא אני שואל אם אתה רוצה ללכת למסע של עם ישראל. זאת אומרת, קודם כל, יש מבחן. המבחן הוא יהודי, זה מי שמצטרף למסע הישראלי. וזה נרקה יהודייה. היא רוצה להצטרף למסע הישראלי. אבל בוא נעמיק שנייה אחת. למה המשפחה, למה זה חשוב? אז כאן צריך להגיד. הסוד הזה, שעם ישראל, זה לא, זה סוד מאוד גדול. הסוד הזה שעם ישראל, זה לא קאט. נגיד באסלאם, בנצרות, בוודאי שבדתות שהן לא דתות אברהם, אלא במזרח הרחוק. בכל העולם, דת, אמונה, פילוסופיה, היא למאמינים בה. המאמינים בה זה אנשים שהבחירה שלהם גרמה להם להצטרף. אני נוצרי כי רציתי להיות נוצרי. אדם וכולי. אבל יהודי, הוא לא יהודי כי הוא רצה להיות יהודי, אלא כי הוא נולד לאם יהודייה. וזהו. פירוש הדבר שיש כאן משהו הרבה יותר גבוה מהבחירה.
הרבה יותר מוטבע בעומק.
עדיין, למה זה? הוא הולך אחורה, 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 בדרכו של רבי יהודה הלוי.
מדובר בנשמה. יהודי זה מי שיש לו נשמה של יהודי. מה זה נשמה של יהודי? זו נשמת אדם הראשון. בעצם בלי חטא אדם הראשון, בכלל היה צריך להיות רק מין אחד בעולם. אדם. נשמת אדם הראשון. בעקבות החטא נוצר מצב שיש לנו בעצם, שלא כולם עכשיו חיים בתוכם את מלוא האור של נשמת אדם הראשון. אבל מה הגדלות בנשמת אדם הראשון? כי עליה כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים. וכמו שמצטטים מספרים קדמוניים, אומן דנפח, מדילי ומתוכי נפח. כלומר, נשימתו של הקדוש ברוך הוא חודרת לתוך האדם הראשון וממלא את כל חלל החלל פנימיותו, והיא רוח חייו והיא נשמתו. זו נשמת ישראל. וכל התיאורים של התורה על עשרה דורות מאדם עד נוח ועשרה דורות מנוח ועד אברהם, שמתארים איך יש איש אחד והוא יולד בנים ובנות, הסברנו רבי יהודה הלוי שהכוונה היא שיש איש אחד שנשא את הגרעין הזה, שבשלבים האלה, ב-20 דורות הראשונים, הגרעין הזה היה גרעין עמום. ואלה תולדות תרח, תרח הוא בעצם הישות האחרונה שנושא את כל האורות הרוחניים של נשמת אדם הראשון. ועכשיו נשמת אדם הראשון היא בעצם מתפצלת אל אברהם, מרן ונחור. זאת אומרת, כנראה לא אל נחור, אלא אל אברהם והרן. ואברהם הוא הולך וחוצה את כבשן האש. והרן נהרג על קידוש השם. ודובר על זה שהוא בעצם מאיזושהי קליפת נוגה שיש בו, הוא מתלבט והוא נכנס לכבשן האש, אבל אחרי שהוא רואה שאברהם נצלם וכו', לא משנה. ולכן יש בתוך הרן את הניצוצות עוד של נשמת אדם הראשון. והם הולכים אל מלכה ואל רבקה ואל רחל ואל לאה, וזה הסוף. ומיעקב ומטה, כל אורותיה של נשמת אדם הראשון נמצאים בעם ישראל, בכנסת ישראל. עכשיו, בעצם אברהם, נשמת אדם הראשון היא גבוהה והיא מעל ההשגה. אין לנו השגה בבחירה הזו של עם ישראל, סגולה מכל העמים. זה לא עניין של גאווה, אבל עניין שאנחנו יותר טובים. יש כאן את הכוחות הנשמתיים של האדם הראשון, של הנשמה הגדולה הזאת. ובעצם העבד לא, הוא בעצם עינו לא רואה את 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 כמו ש עד היום כל העמים לא מבינים, מה גם אנחנו לפעמים לא רואים, מה יש הרבה הוגי דעות יהודים שמתעקשים להגיד שאין הבדל בין יהודי לגוי. זה רק עניין שאנחנו לקחנו לעצמנו את המשימה של התורה, כאילו שזה אנחנו לא חושבים ככה. אנחנו חושבים בעומק כל העולם כולו הוא אלוהות, אבל בתוך המדרגות שיש בעולם, יש נשמת ישראל. ואין פה שום טיפה של גאווה, כי זה בכלל לא תלוי בנו. להפך. מי שאומר שאין בנו כלום, אז למה אנחנו כאלה זה? לא, זה גאווה. בכלל זה לא אנחנו. יש לנו תפקיד, והתפקיד הוא חתום בבשרנו, חתום בנשמתנו. תפקיד זה לא משהו שאני אומר למישהו, מי מוכן פה בבקשה לכבות את האור אחרי זה. אין פה הבדל, כולם יכולים לעשות את זה. תפקיד זה תפקיד, זה האלוקים נותן את התפקיד. זה מונח בכוח הנשמה. נשמת האדם הראשון, זיהר עד האדם מילה, זה נשמתו. אבל מה? יהודי יכול לבחור, הוא לא יכול לבחור אם להיות יהודי כי הוא יהודי, אבל הוא יכול לבחור מה? הוא יכול לבחור אם הוא מתכחש, אם הוא לא מתכחש. מה זה לא להתכחש? לעלות לארץ ישראל. ותומר, אלך. משם יקבצך השם אלוקיך. יש כאן קיבוץ גלויות, מיין את דרכה בקצה השמיים בחרן, משם יקבצך אברהם. ובעצם לשם נשלחה... לפי מה שאמרתי עד עכשיו, יוצא בעצם, שכל הסיפור היפה, ואיזה סיפור יפה, של רבקה, שמשקה,
הוא בעצם סיפור שאנחנו אומרים הוא סיפור של טעות. כאילו, סיפור זה הוא יפה. הוא מעיד על מעלתה של רבקה. אבל בעצם, הוא לא השורש, הוא לא הסיפור האמיתי פה. הסיפור האמיתי פה זה עלייתה לארץ, סיפור אמיתי זה שהיא, בכלל כמו שדיברנו. אז איך נוותר על הסיפור הזה? וישים אותו כזה בצד. ישימו לב טוב. אחד הדברים המודגשים כאן, זה הגמלים. 10 גמלים, אני לא יודע אם מתי לאחרונה הסתכלתם על גמל וצפיתם על גודלו, גוברו ואורכו. גמל זה באמת חיה ממש מרשימה. ממש. אם אתה מעמיד 10 גמלים, ונגיד משומרים על מרווחים, חוץ של 2 מטר, כן? בין גמל לגמל. אז אתה... כאילו, מה זה 10 גמל? זה בערך פה, תופס פה, כמה מטר זה? זה... עוד גמל ועוד גמל ועוד גמל ועוד גמל. זה וואחד שיירה. 10 גמלים... זה כמובן ש... אי אפשר שלא לקשר את המילה גמל למילה גמילות חסדים. עכשיו אתה רואה 10 גמלים עם עבדים, ואתה רואה אישה, נערה, צעירה. אני רוצה להזכיר לכם שהיא הייתה בת 3, זה רק מדרש. זה לא פשט התורה, יש גם מדרשים אחרים. כך שאם זה יותר בא לכם לחשוב עליה בתור אישה בת 15-16, זה בסדר גמור. כי זה יותר קרוב לפשט. עומדת לנערה ומתחילה להוציא מן הבאר מים חיים ולהשקות ולהשקות ולהשקות. והבלטוי הכי, הכי, הכי מעניין פה זה הברכה. ויברך הגמלים. לא ניכנס לזה, לא רוצה בעצם להתפשט לנושא הזה של הפועל, ויברך הגמלים, איך הוא קשור פה? עזבו את זה שנייה אחת. בכל מקום, הספרות הפנימית, אישה קשורה לבאר. מבחינת מים תחתונים, כמעט מים עליונים שזה הזכר. הבאר זה בעצם כנסת ישראל. רבקה, לימים זאת תהיה רחל, שעומדת על הבאר, היא בעצם עכשיו ציור תנכי שמצייר את נשמת, את כנסת ישראל. השכינה, ספירת המלכות, כנסת ישראל, הנערה על הבאר. הבאר, עכשיו, מה יש בבאר? באר זה איזושהי, באר זה מים זקים. כתוב על הנערה הזאת שהיא בתולה ואיש לא ידעה. עכשיו אני מבין שהנערה הזאת, שהיא בתולה ואיש לא ידעה, זה לא רק מרמז על רבקה שאף אחד לא שכב עמה, אלא רבקה פה היא בעצם כנסת ישראל. וכנס ישראל היא בתולה ואיש לא יודעה. האיש שלא יודע זה בעצם אליעזר. שלא יודע מה יש בתוך הבאר הזאת. מה יש בתוך הנשמה הזאת. היא בתולה, פירושו, שאף אחד לא נגע בה. יש פסקה פעם באורות ישראל של הפוך, ממש משתמש בביטויים האלה. תמימה, בתולה, איש לא יודעה. כן? זאת אומרת, גם בעל שם טוב, הפסוק תורה זה שם תמימה, הוא מסביר, שאף אחד לא הגיע להשיג את התורה. אחרי כל מה שיוצאנו מן התורה, התורה נשארה תמימה, שלמה. אף אחד לא נגע בה. אותו דבר הנערה הזאת, אותו דבר כנסת ישראל. אבל מה? העבד דורש שכנסת ישראל תוציא מן הבאר, וגם מה זה באר? הרי באר זה לא בור. באר זה אומר שהגענו אל... בור זה משהו חיצוני. אתה חופר, מצפה למי גשם. וזהו, הבאר הוא סגור, הבור הוא סגור. הבאר זה אומר שאתה התחברת למים התחתונים. בעצם אתה, הבאר זה פריצה של מי תהום. וזה פירוש הדבר שבעצם יש כאן משהו אינסופי. יש כאן מים אינסופיים. ולפי זה יוצא, זה אני מסיים, שהפרשה, שבעצם אליעזר, הוא בתור העבד שמייצג עכשיו את בין אומות העולם הכי מתוקן שיש. אליעזר הוא, כמו אמרתי, כמו תווי. אליעזר זה האיש, הגוי, הכי מתוקן שקיים עלי אדמות. ולכן הוא אומר, עבד אברהם אנוכי, במלוא השמחה, במלוא ה... ותראו, זה, איזה עבד, עבד עצום. אבל הוא אומר, התפקיד שלך, עם ישראל, אני לא מבין בך עם ישראל, אבל אני יודע שאני צמא אל המים שלך. ולכן עכשיו, אני רוצה להסביר לכם משהו על כל הפרשה, וזה לסיים, כאילו, נתלו את הפרשה. אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים. המשולש הקדוש של עם ישראל, מה הוא? אבל אל תתבלבלו, כי כבר אמרתי לכם את זה. עם ישראל, ארץ ישראל ו... אוניברסליות. יפה, דברים אתם. הברכה לכל העמים. ואיפה התורה נמצאת? התורה נשמת ישראל. זה הנשמה הזאת. והפרשה שלנו היא בעצם, מקשר אותנו לשלושת היסודות האלה. היסוד הראשון של הפרשה זה ארץ ישראל. הוא בא לידי ביטוי לא רק בפרשה של איסור חזרת יצחק, אלא בכך שהפרשה מתחילה בזה שאברהם לא משתכנע ולא מתפתה לקבור את שרה ככה סתם באיזה מתנה, אלא מתעקש לקנות ב-400 שקל כסף, שזה בעצם סכום של מיליארדרים, כפי ש... סכום של מיליארדרים, אני יכול לעשות לכם את החשבון.
שככה היו המטבעות של פעם, שהיה כסף ופשוט היו חותכים.
כן, מה שאתה בעצם גלעד אומר, שהכסף פעם היה משקל, ולא מטבעות עם הטבעה, נכון. אז 400 שקל כסף, שקל זה משקל, כן. אז אברהם מתעקש להתקשר אל הארץ. הוא מנצל, אברהם עושה שימוש ציני בצורך לקבור את שרה, לקנות את ארץ ישראל. ואז הוא דואג לעם ישראל. ומה זה עם ישראל? עם ישראל זה נשמת ישראל הקדושה שנמצאת. עכשיו הוא בונה את עם ישראל, הוא בונה את המשפחה, בונה אישה ליצחק, את ההמשכיות. אבל דרך כנסת ישראל, לא עם בנות כנען. שוב ארץ ישראל נכנסת כאן, וזו להחזיר את אברהם, את יצחק לחוץ לארץ. היסוד השלישי, ונברחו בך כל משפחות האדמה. היסוד הזה, הוא מתעורר דווקא על ידי בקשתם של משפחות האדמה. שזה בעצם הבקשה של העבד. שבת שלום. שבת שלום? אז זה יום חמישי, יום רביעי.
למה? שבת שלום,
מחר נראה אותך תפילת שחרית.
מחר לא בטוח.